בוקר טוב לכולם, מועדים לשמחה. אנחנו נמצאים בשיעור תניה בפרק מם, השיעור השני. בעצם פרק מם הוא נחלק לארבע חלקים בשיעור היומי, השנה בגלל הקביעות של שבת ופסח, אז אנחנו לומדים אותו בשני חלקים. החלק הראשון היה השיעור של יום שישי ושבת, ועכשיו אנחנו בחלק השני של פסח, של חג הפסח ושל יום הראשון של חול המועד. בעצם פרק מם הוא המשך של פרק למתת, שמדבר על כל העניין של תורה לשמה או שלא לשמה. ואנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים על הנקודה הזאת של תורה שלא בכוונה, תורה או מצווה שלא בכוונה, כגוף בלא נשמה, שלא מתעלה למעלה. זאת אומרת, בן אדם נמצא, עובד פה בעולם, אבל בעצם כל מה שהוא עובד לא מתעלה כלפי מעלה. הוא נשאר מה שנקרא, הוא נשאר תקוע בעולם הזה. הפרק הזה, פרק מ', הוא הסביר את זה יותר בעולמות, אחרי שהפרק הקודם, פרק למתת, שם הוא הסביר שהמלאכים של עולם הרגש נמצאים בעולם היצירה, מלאכים של עולם, ויש הנשמות שהן שייכות לעולם השכל, שייכות לעולם הבריאה, ויש נשמות של צדיקים שהם שייכים לעולם האצילות. זה החלוקה שהוא עשה באופן כללי בפרק הקודם. פרק הזה, הוא הסביר יותר איך שכאשר בן אדם עושה מצווה, והמצווה הזאת היא ללא כוונה, אז המצווה עולה ללא שום כוונה. הכוונה היא לא עם כוונה שלילית, אלא סתם בלי כוונה. המצווה עולה לעולם שהיא שייכת אליה, נגיד עולם היצירה, אבל היא לא נכנסת לספירות של אותו עולם, אלא היא נמצאת רק בהיכלות ומדורים. זה מה שהתחלנו בשיעור הקודם להסביר, שהיא נמצאת רק בהיכלות ומדורים, ולא בעשרת הספירות עצמם שהם אלוקות ממש. השאלה הגדולה היא, אם התורה והמצוות הם עצמם אלוקות ממש, כי אמרנו שהתורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולא משנה מה האדם עושה, הוא תמיד מתחבר לחוכמה של הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא בעצמו, אז איך יכול להיות שהוא לא מצליח להגיע לעולמות עליונים? איך יכול להיות שהתורה שהוא לומד נשארת תקועה פה? והתשובה הייתה שמצד התורה, מצד התורה באמת, אין הבדל. אין הבדל בין למעלה למטה. התורה היא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא בתכלית תמיד. מה ההבדל? ההבדל הוא מצד האדם. איך האדם מקבל את זה, ואיך האדם... איך הוא כלי לזה? זאת אומרת, האור של הקדוש ברוך הוא אור אלוקי, שהאור הזה יורד, הוא מתלבש בבריאה באלם ואסתר, ועל ידי צמצומים רבים, בשביל שהאדם יוכל לקבל את האור הזה. והצמצום הזה פועל, שכל אחד מקבל לפי כמה שהוא מתגבר על הצמצום. זאת אומרת, ככל שאני מפעיל את הכוונה יותר, את הרגשות יותר, בעשיית המצווה, אני... בעצם דוחה צמצומים ואני יכול להתחבר לשלב נעלה יותר. אז התורה עצמה היא אותה תורה, ברור. אבל הצמצום נועד למקבלים, הצמצום מצד האדם, כמה אתה מצליח לגלות את העניין הזה. עכשיו, בשיעור של היום, זה בגדול מה שדיברנו, על ההבדל, וזה מה שקורה אגב שבן אדם לומד תורה לשמה. כשבן אדם לומד תורה לשמה, אז הוא מרומם את הנפש שלו למקום כזה שבו הוא יכול להשיג את הדברים. השיעור של היום מלא בהגאות, הסיום של הפרק, פרק מ' מלא בהגאות, שאדמו"ר הזקן מסביר את הדברים האלה על פי קבלה, אז זה יהיה שיעור קצת טעון, אבל אני מקווה שאנחנו נעבור אותו, מה שנקרא, ביחד. אז אני אשתף רגע את המסך, ואנחנו ניגש לשיעור שלנו, החלק השני של פרק מ'. אז יש לנו פה, הנה, פה. כאן בסיום השיעור הקודם, אדמו"ר הזקן אמר כזה דבר, הוא אמר, שאדם לא יכול לרומם, נכון שהתיות של הקדושה עצמה, של התורה והתפילה עצמה הן קדושות, אבל בן אדם שלא מרומם אותם, הוא לא מגלה את הקדושה שלהם, הקדושה שלהם היא בהיעלם ואסתר, וכשאני רק ממלמל מילים, אז איך הוא אמר פה? מאחר שהכל והדיבור הוא גשמי, היות שכשאני ממלמל בלי כוונה, בלי להבין מה אני אומר, אז הכל הוא גשמי, אז המציאות של, של התורה שלמדתי עכשיו, היא נשארת תקועה בעולם הגשמי. וכאן חוזר אדמו"ר הזקן לצד השני של המטבע, לא הצד של החוסר כוונה, אלא מה קורה כשיש כוונה, אבל בתפילה בכוונה, אני קורא בשורה הראשונה בעמוד נ"ה, אבל בתפילה בכוונה ותורה בכוונה, לשמה, הרי הכוונה מתלבשת באותיות הדיבור. זאת אומרת, מה קורה כאן? יש כאן קול של דיבור, והדיבור מקבל את הכוונה הזאת שהיא מתלבשת בתוכו, והיא מרוממת את הדיבור הזה כלפי מעלה. הועיל, והיא, הכוונה היא מקור ושורש להן. למה הוא בעצם אומר את המילים? בגלל הכוונה שהוא מבין, בגלל מה שהוא הבין שצריך לעשות או לדבר, שמחמתה ובסיבתה הוא מדבר אותיות אלו. לכן, היא מעלה אותן עד מקומה ביוד ספירות דיצירה או דבריאה. זאת אומרת שבן אדם מתבונן במשהו, אז הוא מעלה את הדיבור, ובעקבות זה הוא עושה מעשה או מדבר דיבור, הוא מעלה את הדיבור ואת העשייה לעולם היצירה או הבריאה. למה יצירה או בריאה? לפי מה שהיא הכוונה. כמו שדיברנו בעריכות גם בפרק ל"ח, גם בפרק ל"ט, שיש שני סוגי כוונה. בתחילו וריחים ושכליים, אהבה ויראה מבוססים על שכל, או טבעיים חולי, כנזכר לב. אז אם זה מבוססים על שכל, זה עולם הבריאה. אם זה מבוססים על טבע, אהבה מסותרת, זה שייך לעולם היצירה, נזכר לב. ושם, ברגע שהוא עושה את זה בכוונה, כשזה מגיע לעולם היצירה או הבריאה, זה לא נשאר בחיצוניות. שם מאיר ומתגלה אור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצון העליון ברוך הוא המלובש באותיות התורה. כשזה עולה לשם בכוונה, זה עולה ונהיה חלק מאותו עולם, מהפנימיות של העולם, מהספירות. והוא מגלה את הרצון העליון באותה כוונה. שהוא רצון העליון ברוך הוא המלובש באותיות התורה שלומד, ובכוונתן, או בתפילה, ובכוונתה, או במצווה, ובכוונתה. ושם זה מאיר בהערה גדולה לאין קץ, מה שלא יכול להאיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות והמצווה בעולם הזה הגשמי. לא מינה ולא מקצתה. זאת אומרת, זה לא, זה מה שאיך שזה מתגלה בעולמות העליונים, בעולם היצירה, הבריאה, לפי מה שאני כיוונתי, זה בכלל לא מתקרב לאיך שזה מתגלה שם בעולמות העליונים. סליחה. איך שזה מתגלה בעולמות העליונים, לא מתקרב לאיך שזה מתגלה בעולמות התחתונים, כי כאן זה בעלם ואסתר, כאן זה לא בגילוי, כאן זה רק כתוב בספר, מה שנקרא, שם זה בא לידי גילוי בפועל ממש. לא מינה ולא מקצתה. מתי אנחנו כן נראה את זה כן קרוב אלינו? עד את קץ הימים. שיתעלה העולם מגשמיותו, ונגלה כבוד השם וגומר, כאן נזכר ליל בעריכות, כשיבוא המשיח, כמו שדיברנו בפרק ל"ז, אז יתגלה כל הדברים שהיום אנחנו עושים. אז היום אנחנו מבינים שאת ההשפעה של המצווה שלנו, או של התורה, או של הדיבור, בדיבור בדברי תורה או במעשה מצוות, אנחנו מבינים את זה שזה משפיע מאוד גדול, אבל באופן מאוד נעלה. אבל לעתיד לבוא, אנחנו לא רק נבין את זה, אנחנו נראה את זה, ונראה, וראו כל בשר, כמו שאמרנו שם. עכשיו, בהגעה, אדמור הזקן רוצה להסביר מה קורה בעולמות העליונים בעצם, מה קורה שם בעולם היצירה, בעולם הבריאה, כשאני מקיים מצווה בכוונה. זה ההגעה. ההגעה פה, ושם, בעולמות העליונים, אמרנו שהדבר הזה מתגלה רק שם, ואצלנו זה יתגלה רק לעתיד לבוא, אז מה מתגלה שם? שם מאיר ומתגלה גם כן הייחוד העליון הנעשה מכל מצווה. כל מצווה שבן אדם עושה, הוא עושה ייחוד עליון. מה זה ייחוד עליון? הוא בעצם... בעולמות הרוחניים יש ספירות. באופן כללי מתחלקות לשני חלקים, יש את צד החסד וצד הגבורה. נקרא חסדים והגבורות. חסדים זה הצד של ההשפעה, והגבורות זה הצד של המניעת ההשפעה, שזה מידת הגבורה, מידת הצמצום, גילוי וצמצום. כשבן אדם עושה מצווה, הוא בעצם מחבר את שני הספירות, את הגילוי ואת הצמצום, ופועל שמידת הצמצום לא תהיה כל כך חזקה, אלא היא תוכל לתת מקום להשפעה לעבור ולהגיע. זה נקרא ייחוד עליון, שהייחוד העליון פועל את הייחוד ואת החיבור של הספירות למעלה, שזה קורה, איך זה קורה על ידי המצווה, וזה גורם שתהיה השפעת אור למטה. אז בואו נראה את זה כאן. שם יהיה מתגלה גם כן הייחוד העליון הנעשה בכל מצווה, ותלמוד תורה, שהוא, מה זה הייחוד הזה? ייחוד מידותיו יתברך, המידות הספירות העליונות שנכללות זו בזו. יש להם התקללות אחת בשנייה, ומה קורה כשיש התקללות? נמתקות הגבורות בחסדים. החסדים נמשל לדבר מתוק, הגבורה נמשלה לדבר מר, כי הצמצום והאלם הוא דבר מר. אז כשהמר והמתוק מתערבבים, הגבורות נמתקים בחסדים. איך זה קורה? על ידי עת רצון העליון. זה קורה בזמן כזה שהרצון של הקדוש ברוך הוא מאיר. כשהרצון מאיר, מתי הרצון מאיר? כשאני קיימתי את הרצון פה למטה. כשקיימתי את רצונו של הקדוש ברוך הוא על ידי כל מצווה, המצווה פעלה שיהיה זמן של רצון למעלה, והרצון הזה פועל את החיבור של הייחוד של הספירות, של המידות, חסד וגבורה. זאת אומרת, זה מעגל כזה שמתחיל בקיום המצווה של האדם, זה מתחיל בזה שהמצווה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. כשאני מקיים את המצווה, אני מגלה ומאיר את רצונו, את רצונו העליון של הקדוש ברוך הוא, והדבר הזה פועל שככה אפשר לאחד ולייחד את ספירת החסד, את מידת החסד, את מידת הגבורה. סליחה. על ידי את רצון העליון, אין סוף ברוך הוא, המאיר ומתגלה, בבחינת גילוי רב ועצום, איך הוא מגיע, איך הוא מתגלה, בהתערות הדלתתא. זה מגיע, כמו שאומרים, כמו שכתוב בזוהר, הלשון בזוהר, בהתערות הדלתתא, התערות הדלילה. כשאדם יש לו התעוררות מלמטה, זה פועל את ההתעוררות מלמעלה של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה ההתערות הדלתתא? מה זה ההתעוררות מלמטה? היא עשיית המצווה או עסק התורה. שבהן מלובש רצון העליון, אין סוף ברוך הוא. אז זה כשאנחנו עושים את זה פה למטה, אבל איפה בעיקר אנחנו פועלים? איפה זה קורה כל מה שאנחנו מדברים עליו? אך עיקר הייחוד הוא למעלה, מהות ועצמות, מידותיו יתברך, מיוחדות. אוי רגע, שנייה. אך עיקר הייחוד הוא למעלה, מעלה בעולם האצילות. הוא אומר, זה מתחיל אפילו מלפני, הרי אמרנו, ההגעה שלנו דיברה, על מה שהוא דיבר בפנים, על עולם היצירה ועולם הבריאה, שהייחוד שלהם נעשה על ידי עת רצון העליון. אבל הוא אומר, עיקר הייחוד, זאת אומרת, איפה זה מתחיל, הייחוד של הספירות בעולם הבריאה והיצירה? זה מתחיל בעולם האצילות, כי שם הספירות מתחילות לקבל צורה, ששם המהות ועצמות מידותיו יתברך, ואין להם שם מפני עצמם, אלא הם מיוחדות במאצילה לנסוף ברוך הוא. ושם גם, שם גם הוא מהות ועצמות רצון העליון לנסוף ברוך הוא, ומה שנשאר מאותם ספירות שנמצאות בעולם האצילות, ההערה שלהם, כמו שהוא כותב פה, והערתן לבד, ההערה לבד היא מהירה בבריאה יצירה עשייה, בכל עולם הן לפי מעלתו. זאת אומרת, המהות של הספירות הן בעולם האצילות, המהות וההערה שלהם זה בבריאה ויצירה, וכשאדם עושה מצווה בכוונה, הוא מפעיל את מה הוא מפעיל? את עולם האצילות. ועל ידי הייחוד בעולם האצילות, הוא פועל שבהערה שלהם בעולם הבריאה ויצירה, וגם העשייה לפעמים, היא תהיה בהתאם לאותו ייחוד. אבל אם מיד נשאל את השאלה, אדם הרי איך הוא יכול להגיע לאצילות? בקושי ליצירה ובריאה אמרנו שאפשר להגיע. אז איך אומרים פה שאדם יכול להגיע לעולם האצילות? כאן אומר אדמו"ר הזקן ומוסיף פה נקודה חשובה. ואף שנפש האדם העוסק בתורה ומצווה זו, אינה מאצילות. הבן אדם הזה לא נמצא באצילות. מכל מקום, הרי רצון העליון המלובש במצווה זו. זאת אומרת, מה מלובש במצווה? לא אני, לא הנשמה שלי. הרצון של הקדוש ברוך הוא. ומה זה הרצון הקדוש ברוך הוא? ומה זה הרצון? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא עצמו, הדבר הלכה והתורה שעוסק בה. הוא אלוקות ואור אין סוף המציל ברוך הוא, שהוא ורצונו אחד. זאת אומרת, במה אני מתעסק? אני לא מתעסק בדברים נמוכים. אני מתעסק בדברים שהם שייכים לעולם האצילות. כמו שאפשר לשים לב, הוא גם מחלק את זה פה לשני חלקים. רצון העליון מלובש במצווה זו, והוא עצמו בדבר הלכה. זה מתאים עם המבואר בפרק חף ג', שם דיברנו שיש תורה ומצוות, ההבדל בין תורה למצוות, שתורה, הייחוד של התורה הוא שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא וחוכמתו אחד, והייחוד של המצוות בקדוש ברוך הוא זה רצונו יתברך, הם כמו איברים של המלך. לכן הוא מדגיש את זה פה בשני החלקים, הוא כאילו אומר את זה בדרך אגב, אבל הוא מבוסס על מה שכבר דיברנו בפרק חף ג'. כשאתה מקיים מצווה, אתה מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד תורה, זה הוא עצמו. והתורה שאני מתעסק בזה, אותו האלוקות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא ורצונו אחד, גם מנוגע למצוות. וברצונו התברך, האציל מידותיו המיוחדות בו התברך, ואז מה קורה? נפש האדם, למרות שהיא נמוכה מעולם האצילות, אבל כשהיא מתעסקת עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, או עם המחשב, עם החוכמה של הקדוש ברוך הוא, אז היא פועלת את ההערה הזאת וההמשכה בעולם האצילות, ומהאצילות ומטה. ועל ידי גילוי, כאן, ועל ידי גילוי רצונו, כאן בצד בהגעה, על ידי גילוי רצונו המתגלה, על ידי עסק תורה ומצווה זו, הנכללות זו בזו, ונמתקות הגבורות בחסדים בעת רצון זו. כשאדם מתעסק בלימוד תורה, בקיום מצוות, הוא בעצם מחבר. זה בעצם מה שהוא רוצה בהגעה להגיד פה, שמה אני פועל בכל מצווה? אני פועל על העולמות העליונים. ברגע שאני עושה את זה בכוונה, הפעולה היא אפילו יותר גבוהה ממה שהעולם שייך לצד עצמו. כי אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים בעולם היצירה ועולם הבריאה, גילוי מאיפה? מעולם האצילות. אני חוזר לתוך התניה. ובזה יובן היטב, הדד רחילו ורחימו נקראים גדפין. יש בזוהר, במובא, שאהבה ואירה נקראים גדפין. גדפין זה כנפיים. דרך משל, כנכתיבו בשתיים יופף, כתוב על המלאכים העליונים, כתוב שיש להם שש כנפיים לאחד. בשתיים עושה ככה, בשתיים עושה ככה, ובשתיים יופף. כן, בשתיים יהלך, בשתיים... אז הוא אומר, בשתיים יופף, כאילו בשתי כנפיים הוא מתעופף כלפי מעלה. לכן, ומה זה שתי הכנפיים האלה? אלו אהבה ואירה. לכן הם נקראים כנפיים. עכשיו הוא מסביר את זה, למה אהבה ואירה נקראים כנפיים? מה הדגש שמדברים על כנפיים? כמו שכתוב הרחב, הרב חיים ויטל, זכרונו לברכה, בשער ייחודים פרק י"א, שהכנפיים בעוף הן זרועות האדם. זאת אומרת, כמו שיש לאדם זרועות, כך לעוף יש כנפיים. מה זה אומר ברוחניות? מה זה הזרועות ברוחניות? כתוב בפתח אליהו, חסד זרוע ימין, גבורה זרוע שמאל. אז החסד והגבורה שהם אהבה ואירה, ענפי אהבה ואירה שמשלשלים מהם, הם הזרועות, זרוע ימין וזרוע שמאל. אז הכנפיים של העוף הם כמו הזרועות של האדם, זאת אומרת, הכנפיים הם כמו הרגשות, הם כמו הרגשות חסד וגבורה שהם אלו, שמכניסים את הכוונה ונותנים את הכנפיים לאדם, חולי. ובתיקונים פירש, שהעוסקים, תיקוני זוהר, שהעוסקים בתורה ומצוות, בדחילו ורחימו באהבה ואירה, נקראים בנים. למה הוא נקרא בן? כי הוא כבר גדול. גדול מבוגר שיכול לעוף. ואם לאו, ואם זה בלי כוונה, נקראים מאפרוחים. כי מה קורה עם מאפרוחים? הכנפיים שלהם עדיין לא מפותחות מספיק, זה לא יחלין לפרחה. הם לא יכולים להתעופף. זאת אומרת, שיש, אז אנחנו רואים פה עוד הוכחה מהתיקוני זוהר, שאהבה ויראה, כשבן אדם עושה מצווה באהבה ויראה, אז הוא יכול לעוף כלפי מעלה, וכשזה בלי אהבה ויראה, הוא נקרא אפרוח, כי אין לו כנפיים. עכשיו יש פה עוד הגעה, נקרא אותה גם בזריזות, שגם שם הוא רוצה להסביר איך עובד הכנפיים במלאכים העליונים. ובתיקון ממי, אני קורא פה את ההגה. ובתיקון ממי, כתוב שם, דאופה, מה זה אופה? אוף הוא מתת. מתת זה שם של מלאך, שהוא נקרא אוף. למה הוא נקרא אוף? ראש הדילי, יש לו ראש, בוא נגיד ככה, הוא מחולק לארבע חלקים. ראש, גוף, ושתי כנפיים. אז מה זה כל אחד מהחלקים האלה? ראש הדילי יוד. יוד. מארבעת אותיות של שם השם. והגוף שלו גוף זה הוו. וטריין גדפין ושתי הכנפיים זה היי היי כולי. והיינו, עכשיו הוא מסביר, מה זה אומר ארבעת האותיות? עולם היצירה שנקרא מתת, או מי שמתת, הוא המלאך של עולם היצירה, כך כתוב, כך מובן. אז הוא אומר, עולם היצירה שנקרא מתת, ובו הן גופי הלכות שבמשנה, שגופי הלכות שבמשנה. רגע שנייה. אולי נעלם פה מילה? אוקיי. עולם היצירה שנקרא מתת, ובו הן גופי הלכות שבמשנה. זאת אומרת, העולם עצמו זה הגוף, זה הוו. הוו זה הגוף, גופי הלכות זה המצוות, הציוויים, כל מה שצריך לעשות. וריש הדילי, הראש של אותו עולם, של עולם היצירה, הן המוחין, ובחינת חב"ד, שהן פנימיות ההלכות, וסודן וטעמיהן. זאת אומרת, מה זה הראש? זה בחינת החוכמה, בינה ודעת, זה ההבנה וההשגה. זה לא הגוף עצמו, אלא זה התוכן שעומד מאחורי העשייה. זה לא רק שהעשייה היא עשייה טכנית, אלא עשייה שמבוססת על התבוננות, התבוננות שמגיעה מהמוחין. וטרין גטפין, ומה זה שתי הכנפיים, דחילו ורחימו, אהבה ואירה. הן הילאה, שהיא רחימו, הוא אומר, בשם השם יש הילאה והי תחתונה. הילאה זה מרמז על הבינה באופן כללי, והי תחתונה מרמז על המלכות. אז הוא אומר, הילאה, האי העליונה, שהיא אהבה, כי הדרגה הגבוהה יותר היא אהבה, אהבת השם, החיבור להשם מתוך אהבה. והי התתאה, ותאי הנמוכה, התחתונה, היא יראת אתה. למה האי התחתונה היא יראת אתה? היא יראה, ובעירה עצמה יראה נמוכה, יראת אתה. בגלל שהאי התחתונה היא כנגד ספירת המלכות. וספירת המלכות, מה מודגש שם? מודגש הקבלת עול, ולא מודגש הרגשות, לא מודגש ההתבוננות. והי תתאה היא יראת אתה, עול מלכות שמיים ופחד השם. כפחד המלך דרך משל, שיראה חיצונית ונגלית. שאין כי נראה אלא, אז לכן זה דווקא יראת אתה. נראה אלאה, זה אפילו יותר גבוה מהתחילו, מהרחימו, סליחה, מהאהבה. לכן הוא מדגיש פה, והדבר הזה יובן יותר בהרחבה, בפרקים הבאים, בפרק מ"א בעיקר, שם יובן ההבדל בין נראה אלאה, יראת אתה, ואחר כך גם בהמשך הפרקים, אבל כאן הוא אומר את זה בנקודה, מה שאין כי נראה אלאה, יראה בושת, זה לא יראה ופחד, כפחד מלך, אלא זה יראה, יראת בושת, שהיא מהנסתרות להשם אלוקנו, בגלל שזה דבר הרבה הרבה יותר נעלה, זה מגיע לדרגה נסתרת יותר, והיא בחוכמה אילאה. לכן היא תמונה איפה ביוד של שם הוויה. אז מה נמצא, איפה נמצא היוד? ההי העליונה היא אהבת השם. אבל למעלה מזה, היוד העליונה היא יראת השם, כמו שכתוב בראי מאמנה. אז בעצם הוא הסביר כאן איך זה עובד, הנקודה הזאת של הכנפיים בעולם הרוחני, בעולם היצירה. בוא נמשיך. כי כמו שכנפי העוף, עכשיו הוא מסביר את זה בצורה הכי פשוטה, למה זה נמשל לכנפיים. כי כמו שכנפי העוף אינם עיקר העוף, ואין חיותו תלוי בהם, עד כדי כך שזה בא, זה בא לידי ביטוי בהלכה, כלל, כדתנן, נתלו אגפי הקשרה. אם העוף, עוף שמתגלה בו, שיש לו בעיה בריאות או בדרכי נשימה וכאלה, או שיש לו איזו מחלה, טרפה, אז הוא נקרא טרפה, היא לא קשרה. אבל אם נתלו אגפיה, אם זה רק הכנפיים נתלו, אז היא קשרה, עדיין אפשר לאכול את זה. מה זה אומר? כי העיקר הוא ראשו. העיקר של הגוף, של העוף, זה הראש וכל גופו. והכנפיים, מה התפקיד שלהם? אינם רק משמשים לראשו וגופו. זאת אומרת שהם רק משרתים את הראש ואת הגוף, אבל באיזה רמה הם משרתים? זה לא סתם משרתים, זה לא דבר כזה שהוא מועיל מהצד, אלא הם גורמים לו לפרחה בהון, על ידי זה הוא פורח, הוא יכול לעוף. אז ככה, מה זה בנמשל? נגיד במילה ונקרא את זה בפנים. בנמשל, העיקר של המצוות, אנחנו הרי בסוף פרק מ', בסוף פרק מ' היה מן הרעיון גם לעשות סיכום על כל הסדרה, נעשה את זה אולי מחר, אבל בסוף פרק מ', הדבר הזה כן בעצם סוגר לנו את כל הפינות שפתחנו מפרק למדהי. דיברנו בפרק למדהי על המעשה הוא העיקר. ופה אנחנו מדברים על זה שבלי כוונה זה לא עולה. על ידי משל הכנפיים, הדבר הזה כן סוגר לנו את הפינה הזאת של המעשה מול כוונה. הוא אומר, העיקר בגוף זה התורה ומצוות, זה הגוף והראש. זה צריך להיות הדבר הכי בסיסי. אבל אם זה יהיה בלי כנפיים, נכון שהעוף הוא כשר, נכון שתכלית הכוונה ביצעת, נכון שהמעשה הוא העיקר והכל בסדר, אבל בלי הכנפיים זה לא פרח הלילה, זה לא עולה למעלה, זה נשאר כאן למטה, ואתה רוצה בסופו של דבר גם להמשיך את האור בעולמות העליונים, להגיע, שיצא משהו מהמצווה שלך, ולא רק שביצעת את המעשה. אז בוא נראה את זה במילים שלו, וכך דרך משל, מכאן. וכך דרך משל, התורה ומצוות הן עיקר הייחוד העליון, הם העיקר, על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידיהם. והתחילו והרחימו, אהבה ויראה, הם מעלים אותם למקום שיתגלה בו הרצון, מקום שזה יבוא לידי גילוי, שזה לא יהיה רק בתיאוריה, זה לא יהיה רק אוקיי, מצד טבעי. אורן סוף ברוך הוא באיחוד, כמו שאמרנו בהגעה הראשונה, האיחוד שקורה, האיחוד של המידות, שהגבורות נמתקים בחסדים, שהן יצירה ובריאה. בהגעה מוסיף אדמו"ר הזקן, שזה לא מוגבל רק ליצירה ובריאה, או אפילו בעשייה. גם בעולם העשייה, בעשר ספירות לקדושה, מקום מצוות מעשיות. עכשיו פה בהגעה הוא נותן לנו ככה, מה שנקרא, הוא נותן לנו אקסטרה, הוא מסביר שארבעת הדרגות האלה של הגוף, הראש ושתי הכנפיים, הם גם מתגלים בארבע דרגות שבתורה. אז בואו נראה את זה רגע. הוא אומר, וכן מקרא. מה זה מקרא? מקרא, שבן אדם קורא בתורה, רק את האותיות של התורה, של המקרא. אז נכון שהוא מתחבר למשהו נעלה, אבל זה חיבור של עולם העשייה. מקרא שייך לעולם העשייה. כי לימוד תורה זה הבנה והשגה. וקריאה בתנך, אתה מקיים מצווה אפילו אם לא הבנת. כי זה לא שייך דווקא להבנה, כי זה שייך לעולם העשייה. אבל במשנה, משנה זה כבר שייך להבנה והשגה, שזה יותר נעלה מקריאת תנ"ך בלי להבין כלום, אלא צריך להבין, אחרת איך תדע מה לעשות אם לא הבנת מה כתוב, אז שם מתגלה אור גדול יותר, מתגלה האיחוד ואור אינסוף ברוך הוא, ביצירה. למה? כי שם זה עולם ההבנה. ההבנה כבר שייכת לרגשות. אבל גם ההבנה, למה היא שייכת לרגשות? כי לא מדובר פה על הבנה מעמיקה של כל מצווה, מה קורה מאחוריה. מדובר פה על הבנה מה צריך לעשות, ובשביל להבין מה צריך לעשות, אז יש דעות לכאן ולכאן, יש פסק מצד מידת החסד, פסק מצד מידת הגבורה, זה משתנה לפי המידות. אז בעיקר מה שמתגלה במשנה זה המידות, לכן זה יצירה. ותלמוד, כשאתה בן אדם לומד תלמוד, גמרא, זה בבריאה. למה? כי שם בתלמוד לא מדברים על הלכה למעשה. בתלמוד מדברים בעיקר, על ההבנה וההשגה, להבין את הכל, מה השורש של כל דבר. אז לכן זה בבריאה, שבריאה הוא עולם השכל. עכשיו נשאלת השאלה, מה? התנ"ך הוא הרי יותר נעלה מהמשנה, והמשנה גם יותר נעלית מהתלמוד. אז איך יכול להיות שזה בעולם העשייה, וזה בעולם הבריאה? מה? אפשר לומר שהתלמוד הוא יותר גבוה מבריאה? מסביר כאן אדמו"ר הזקן, הסבר נפלא. משהו מאוד מדהים. הוא אומר, דהיינו, שבלימוד מקרא, מתפשט האיחוד, ואור אינסוף ברוך הוא מהצילות עד עשייה. זאת אומרת, האור כל כך חזק בתנ"ך, שהוא לא נגע בו כל הסדר השתלשלות, והוא הגיע ישירות מהצילות עד עשייה. הוא מגיע עד הסוף. ולכן כשאדם לומד את המקרא, הוא מתחבר בעולם העשייה, אבל למה הוא מתחבר? לאור מעולם האצילות. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שזה אור מועט, אבל הפוך הוא אומר פה. הוא אומר, הפוך זה כל כך חזק, ששום דבר לא עוצר אותו בדרך. ועל דרך זה קדימה. ובמשנה זה מתפשט עד עולם היצירה, זה לא שזה פחות מהתלמוד, הפוך, זה יותר חזק, הוא מגיע יותר נמוך. עד היצירה לבדה, ובתלמוד עד הבריאה לבדה, כי כל הדברים האלה נמצאים, התורה כולה מגיעה מהצילות. אבל קבלה, תורת הקבלה, היא היחידה שאינה מתפשטת כלל, מהאצילות לבריאה יצירה עשייה, כמו שכתוב בפרי עץ חיים, היא נשארת תורת הסוד, ולכן היא נשארת בעולם האצילות, ולכן גם כאלה שלומדים את תורת הקבלה כאן בעולם, זה עדיין לא יורד להבנה והשגה, אלא זה נשאר תורת הסוד גם כשזה פה, כי היא לא יורדת, היא נשארת בעולם האצילות. חשבתי על משל יפה לזה, סתם בשביל להבין את הדבר הזה, משל נחמד, יש מושג שנקרא חליל צד, כן? חליל צד, יש, איך הכל יוצא מהחליל צד? כשבן אדם נושף בפייה של החליל, הנשיפה בעצם מתגלגלת בכלי, עד שהיא מוצאת חור פתוח. כשהיא מוצאת חור פתוח, היא יוצאת משם, וחוזרת חזרה, ויוצאת מהקול שהאדם מוציא את הפה. עכשיו, ככל שאדם סותם יותר את האצבעות של החליל, הוא מגיע נמוך יותר. אז אנחנו שומעים צליל נמוך יותר. אבל מה קורה בעצם בצליל הנמוך יותר? יצא יותר נשיפה. הנשיפה הגיעה רחוק יותר. והיות שהגיע, רואים את זה גם אגב אצל אנשים גבוהים ונמוכים. אנשים גבוהים בדרך כלל יהיה להם קול יותר בס, ואנשים נמוכים יהיה להם קול יותר צעקני כזה. למה? כי ככל שיש יותר מרווח, אז האור מתפשט יותר, אבל הוא מגיע בצורה נמוכה יותר. זה ככה משל חמוד שעלה לי. הרעיון הוא שעולם האצילות, התורה, התנ"ך, אותיות התורה, מגיעים עד עולם הבריאה, בגלל שכל האצבעות נסתמו בדרך, והאור, אנחנו קולטים את זה אבל רק בדרגה של עולם העשייה, אבל באמת זה נובע מעוצמת האור. אוקיי, בוא נמשיך, זמננו קצר. בוא נסיים רק את הפרק. והנה, אף דתחילו ורחימו, הם גם כן מתרג מצוות, אפילו, נשאלת שאלה, אתה מדבר כל כך על זה, שהגוף זה המצווה, והראש זה ההבנה, והכנפיים זה אהבה ואירה, אבל אהבה ואירה זה מצווה, ואהבת את השם אלוקיך, ואת השם אלוקיך עתירה זה מצווה, אז איך אתה אומר לי שזה כנפיים, זה לא הגוף? הסביר אדמו"ר הזקן ככה, אף שדחילו ורחימו, הם גם כן מתרג מצוות, אף על פי כן נקראים גטפים, גם, למרות זאת הם נקראים כנפיים, להיות, בגדול ההסבר הוא שיש שני סוגי אהבה, אהבה אחת היא אהבה שהיא שייכת ל... שהיא מצווה, ואהבה שנייה שהיא לא מצווה, אלא היא הכנפיים. אהבה של הכנפיים זה אהבה בתענוגים, זה אהבה נעלית יותר, שתפקידה היא לרומם את האדם, ולא רק לעשות את מה שנקרא בלבבך לעשותו. בוא נראה את זה בפנים. להיות כתכלית אהבה היא עבודה מאהבה. זאת למה יש אהבת השם היא לא רק אהבה על מצד עצמה, אלא עבודה מאהבה, לעבוד מאהבת השם. ואהבה בלי עבודה, היא אהבה בתענוגים. להתענג על השם אין עולם הבא. זאת אומרת, מה בעצם יש לנו, בוא נחזור שוב. תכלית אהבה היא עבודה מאהבה. איזו אהבה היא מצווה? מצווה היא אהבה שגורמת לי לעבוד מאהבה. אבל יש אהבה שהיא בלי עבודה. זו אהבה, הדרגה הגבוהה יותר, והיא אהבה בתענוגים. להתענג על השם מאין עולם הבא, וקבלת שכר. והיום לעשותם כתיב, היום, מה התפקיד היום? הוא לא להתעסק דווקא באהבה הגדולה הזאת, אלא לעשותם, העשייה. ולמחר, לעתיד לבוא, לקבל שכרה. ומי שלא הגיע למידה זו, לטעום מעין עולם הבא, אלא עדיין נפשו שוקקה וצמאה להשם, שזה בעצם אהבה נמוכה יותר, אהבה שגורמת לעבוד, אהבה בבחינת צמאון להשם, וקלטה אליו כל היום. אבל מצד שני, הוא לא משתמש בעבודה הזאת, באהבה הזאת, בשביל להתחבר, אלא הוא רק נשאר בצמאון, הוא אומר, אני צמא, אני צמא, אני צמא, אבל אינו מרווה צמאונו במי התורה שלפניו, הרי זה אומר אדמו"ר הזקן, כמי שעומד בנהר וצועק, מים, מים לשתות, אתה בתוך הנהר, קובע עליו הנביא, אוי, כל צמא לכול המים, אתה בתוך הנהר, מה אתה צועק? תשתה פשוט. כי לפי פשוטו, אינו מובן, שמי שהוא צמא, הוא מתאווה ללמוד, פשיטה שילמד מעצמו. ולמה לא נביא לצעוק עליו וכו', וכמו שכתוב, מקום אחר בעריכות. זאת אומרת, מה אתה צועק לו? הוא הרי צמא, הוא ישתה. אלא מובן מזה שהצמאון פה הוא לא צמאון גשמי, אלא מדובר פה על צמאון רוחני. הבן אדם צמא, הוא צועק, הוא אומר, אני צמא לאלוקות, אני רוצה להתחבר. אומרים לו, אתה רוצה להתחבר? תעשה מה שאלוקים מצפה ממך. האהבה הזאת, זה אהבה הנמוכה. האהבה הנמוכה אומרת, אני צמא, לך תשתה מים. אין מים, אין התורה. אהבה גבוהה, זה אהבה בתענוגים, זה כבר דרגה גבוהה יותר, וזה הכנפיים שגורמים לפר חלילה, וזה כל אחד כבר לפי עניינו, זה כבר יש אחד שהוא מתבונן באהבה גבוהה, אהבה שכלית, ויש אחד שמעורר אהבה טבעית. טוב, נגמר, תם זמננו להיום, וחייבים לעשות סיכום, פה אנחנו מסיימים בעצם את החטיבה מפרק למדהי ועד עכשיו, כל הנושא של מעשה וכוונה, די סיימנו עד לפה, בעזרת השם אני מקווה שמחר נוכל לעשות סיכום כללי על כל הפרקים האלה. יישר כוח למשתתפים, ושיהיה בינתיים מועדים לשמחה, חגים הזמנים לששון, יהיו בשורות טובות לכולם. יום טוב.